שהיא לכאורה צדיקה, והוא הבן של שרה ואברהם, שהם צדיקים, היו צריכים לצאת שתי בנים צדיקים. עוד פעם, מדובר על יצני הדור, זה כאילו, כך כאילו היה להם פתחון פה להגיד, תראה, בטח, מה, זה לא... אברהם הרי לא הכיסת, מי שהכיסת לרעיון זה כנראה... אבי מלך, ואז יצחק היה בו את הגנים גם של אבי מלך וגם של שרה, ולכן הוא בא, מה יוצא בסוף? יוצא ממנו אחד רשע ואחד צדיק, בגלל שזה לא היה הכל טהור. בדיוק. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? גורם לכך שיצחק נראה קופי של אברהם. אז מי שמסתכל על יצחק רואה את אברהם, מי שמסתכל על אברהם רואה את יצחק. זה לימוד אחד. לימוד שני, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. יש לפעמים, מה שנקרא,
הדגשה.
הדגשה היא על מי. אם אני אומר יצחק בן אברהם, מי החשוב כאן?
יצחק. יצחק בן אברהם, כי אברהם הוא כאילו
אברהם. כשאני כותב, אברהם הוליד את יצחק, אז כאילו יצחק הוא החשוב, מה הכוונה? אם אני אומר, זה הבן של הרב הראשי. מי החשוב? הבן או הרב הראשי? אבל אני אומר, הוא האבא של הרב הראשי. אז מי החשוב?
הבן.
זאת אומרת, באו כאן להראות לנו כאילו שהחשיבות היא של שתיהם. שתיהם חשובים באותה מידה. לכן אומר לך, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, שלא תחשוב לרגע שאחד מהם פחות מהשני, אלא שתיהם באותה דרגה כאילו של חשיבות, לכאורה.
אבל אולי אמר אברהם הוליד את יצחק בעקבות מה שדיברנו עכשיו.
כן, לא, זה...
של האי ודאות, זה הפרשנות האחרת.
לא, בסדר, זה פרשנות, זה אני אומר.
להדגיש שאברהם הוליד את יצחק.
בדיוק, יש כאן הרבה פרשנויות, יש כאן המון המון דברים.
אני עושה את כל הדבר הזה.
אחד הדברים כאן, זה בעצם מחבר כאן את עקדת יצחק גם. שהרי מה שקרה בעצם, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. שהכוונה היא שיצחק ואברהם התחברו בעקדה בצורה כזאת, שרק בעקבות זה יחול בעצם לבוא ההמשך. כי העובדה היא שגם יצחק מתחתן רק אחרי העקדה, ולא לפני. זאת אומרת, באים ואומרים לך, יצחק הוא הבן של אברהם, ואברהם הוליד את יצחק. מבחינה שהם התחברו בחיבור כזה, שאברהם בעצם נתן ליצחק את הכוחות, שהוא יכל את הכוחות האלה להביא את יעקב לעולם. שיעקב הרי הוא ממנו יוצא עם ישראל. זה כתוצאה של החיבור של יצחק, שהוא הבן של אברהם, ואברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, כאן היה חיבור שכמו שאמרנו, אתם זוכרים, של החסד והגבורה. החסד זה אברהם, הגבורה זה יצחק, התחברו ביחד, נוצר התפארת שזה יעקב. זאת אומרת, מדובר כאן בעצם על החיבור. הנקודה מאוד מעניינת עליין של החיבור הזה, אם אתם זוכרים, בעקדת יצחק כתוב שלוש פעמים יחדיו. פעם אחת כתוב יחדיו כאשר... כן. כאשר הם יוצאים לדרך, שאברהם לוקח את יצחק ואת שתי הנערים, ואז הוא אומר, תשבו אתם כאן עם החמור, והוא ממשיך עם יצחק, וכתוב, הילכו שניהם יחדיו. אחרי זה יצחק שואל אותו, תגיד לי, איפה הסלע עולה? הוא מבין שזה הוא. ואז כתוב, עוד פעם, והילכו יחדיו. להראות שגם כמו שהלכו לפני זה יחדיו, באיש אחד בראש אחד, גם עכשיו איש אחד בראש אחד. כשהם חוזרים מהעקדה, כתוב שרק אברהם כתוב שהוא חזר. אבל כתוב, והלכו יחדיו. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד יחדיו שזה עם הנערים שהוא הלך, אבל זה לא כל כך מסתדר לפי ההסבר הזה, למה? כי בהתחלה, כשהוא הלך עם הנערים, לא כתוב יחדיו. היחדיו כתוב רק כאשר אברהם הולך עם יצחק. אז מה הבאה התורה לרמז לנו? שאברהם ויצחק הגיעו לאיחוד מושלם, עד כדי כך שהם מבחינת המהות, הם הגיעו למהות אחת. לכן כתוב אברהם, אבל יחדיו, כדי להראות לנו, שאברהם בעצם הולך עם יצחק, אבל יצחק והוא, הם כאילו נהפכו לאחד. שזה בעצם הרעיון של העקדה. העקדה היה לאחד את החסד, את הגבורה, שרק ככה אפשר לבוא ולהביא לעולם את יעקב, שהוא התפארת, ממנו יוצא עם ישראל. זאת אומרת שאנחנו רואים שפסוק תמים כזה, שיש בו כפילויות, יש בו המון 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 לימודים עצומים ויפים על העניין. עוד נקודה מאוד מעניינת בעניין הזה, הוא בא ואומר עוד דבר, שהוא אומר, כל המלמד בן תורה, סליחה, כל המלמד בן חברו תורה, כאילו ילדו. זאת אומרת, שאתה מלמד את הבן של החבר שלך, הוא כאילו אתה ילדת אותו. לכן גם כאן, בעצם, כתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, הוא לא רק היה בן שלו מבחינה ביולוגית, הוא גם היה בן שלו מבחינה רוחנית. ולכן כתוב אברהם הוליד, כי הוא נתן, אברהם נתן לו את הכוח הרוחני של ההמשכיות. מבינים? כי אמרנו שכל המלמד תורה את בן חברו, כאילו ילדו. אז כאן היה את השילוב של השתיים. אומרת, הוא לא רק היה רבו, הוא גם היה אביו ביולוגי. אז אומר לך, יצחק בן, בן זה דבר ביולוגי, בן, נולד בן. הרב הוליד, כאן כבר מדובר על הוליד, מבחינת כאילו ילדו, מה שכתוב במדרש, שמי שמלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. אחר כך כתוב כאן עוד דבר, אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, כמו שכתוב אצל נוח, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק כן. תמים, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. וגם כאן לא מדובר על תולדות רגילות, אלא על הדברים הרוחניים שעברו מאברהם ליצחק. זה שאמר הכתוב, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם. בפשטות זה שהאבא מתפאר בבן והבן מתפאר באבא, אבל יש כאן עוד דבר מאוד מעניין. כן, אם אנחנו נרצה לראות, כתוב כאן, המדרש כתוב דבר מדהים. אברהם נתעטר בזכות יעקב. שכאשר נתעטר, זאת אומרת, כשאומרים, המדרש אומר, כשזרקו את אברהם לכבשן האש, אז הקדוש ברוך הוא הציל אותו, ואמר לו, בשביל, למה הוא מציל אותו? בשביל יעקב בן בנו שעתיד לעמוד ממנו. וזה מאוד מוזר, כאן נראה לנו לכאורה, שכאילו, מי יותר חשוב עכשיו?
יעקב.
יעקב? כאילו יעקב יותר חשוב מאברהם?
לא, אבל מאברהם יקרא לחזרה. זאת אומרת,
לא.
זה הברכה שהוא קיבל.
כן, לא. השאלה היא, איך המדרש בא ואומר שאברהם ניצל בזכות יעקב, הנכד שלו. מה, לא היו לאברהם מספיק זכויות?
יכול להיות ש...
אז יש כאן, יש כאן, יש כאן וורט מאוד חזק. באמת וורט מאוד חזק. וזה כתבתי את זה פעם, שהייתי פעם בהולנד, יש שם האזור של גבינות, שמוכרים לכל העולם. אז יש שם, היה שם איזשהו מפעל ותיק, הגבינות שלו הן הכי יקרות, זה גבינות צהובות כאלה, מיוחדות להולנד, גבינות הולנדיות. עכשיו, אתה הולך שם באולם של הזה, אתה רואה תמונות של כל השולשלת של אלה שיסדו, ואז אתה בעצם מבין מה קורה שם. מי, כשאתה מסתכל על התמונות, אתה רואה את הסבא רבא המייסד של, של העסק. כן. ואחר כך את הבן ואת הנכד, מי הכי חשוב בתמונה הזאת?
מי שיסד את זה.
אבל מי מוכיח את ההמשכיות?
לדור הזה עכשיו, מי
שכאילו... הנכד כאילו, מי שנמצא עכשיו בא בעניין.
נכון, אבל בלעדיו הנכד לא היה...
אבל הנכד מוכיח את גדולת
הסבא.
נכון.
זאת אומרת, מה אומר עכשיו המדרש? דבר מדהים. הוא אומר, אברהם לא ניצל בזכות יעקב. אברהם ניצל בזכות עצמו, בזכות הכוח שלו להעביר את המסר לדור שלישי.
אברהם הוא ניצל? לא הבנתי.
זרקו את אברהם לכבשן האש?
כן.
הוא ניצל בזכות מי? אז יש מדרש בזכות, שאומר שהוא בזכות... ניצל כאילו בזכות יעקב. לא. אבל מדרש אומר בזכות יעקב. המדרש, כן, המדרש אומר ככה. אמר, לה, אמר להם...
בזכות יעקב שיהיה בעתיד.
אמר להם למלאכים, בשביל יעקב בן בנו שעתיד לעמוד ממנו. בשביל זה אני מציל אותו. וזה נשמע מוזר. אבל עכשיו אנחנו מבינים, בכלל לא מוזר, להפך. כשאתה...
יעקב שימר את מורשת יעקב, יעקב שימר את מורשת אברהם.
שזה אומר?
שזה אומר...
שמי הגדול כאן?
בדור של הזה, אברהם
לא, אברהם הוא הגדול. כי בלי אברהם לא היה כלום.
נכון.
עכשיו, אבל ההוכחה שהדברים של אברהם קיימים, זה הדור השלישי. עכשיו, כאן נוגדים, אם אתה מצליח להביא לדור שלישי, אז בוודאי. זה, לא, זה הרעיון. דרך אגב, החיוב, דיברנו על זה כמה פעמים, החיוב של חינוך מבחינת אבא זה דור, עד דור שלישי. זאת אומרת,
הבן והנכד.
בדיוק. האבא מחויב לחנך את הבן וגם את הנכד. זאת אומרת, גם הסבא יש לו אחריות חינוכית לנכד.
ביום
לנכדים.
הנכד ישר תקבל מכות
מהאבא. מה זה?
לא, אבל זה מאוד מעניין. זאת אומרת, אתה... תכלס, אתה צריך להשתדל, אתה מבין? זה לא פשוט, אתה צריך להשתדל לחנך את הנכד. כי אם האבא, אם בוא נגיד, הבן לא או הבת לא עושים את זה, אז זה תפקיד שלך.
דרך אגב, הרבה פעמים יש בעיות במשפחה, הנכד עובר לחסות
ה... נכון, אז אני רק אומר לך, זה כל הדברים האלה מעוגנים בהלכה. גם כאן אתה רואה השלושה דורות. עכשיו, לא רק זה, בא ואומר לך שברגע שזה דבר לדור שלישי, אז זה כבר דבר שימשיך. עכשיו, כשיש דור שני, זאת אומרת, טוב, נו, נחמד, אבל שיש דור שלישי, אתה אומר, וואו, זה כבר, זה חזק. תראה, כשאתה רואה עסק, למשל עסק, אתה רואה עסק שיש דור ראשון בעסק, יש דור שני בעסק, זה מראה שהיה כנראה עסק טוב, וכנראה שהעבירו את המסר יפה. אבל זה עדיין לא, זה קורה הרבה. אבל כשאתה רואה כבר דור שלישי בעסק, אתה אומר, וואו, זה כבר משהו מיוחד. זאת אומרת, מה היה הכוח של אותה החברה שם בהולנד? כן, כן, לא, לא, כל מה כזה, לא, זה מעיד על משהו, זה מעיד, זה אין כאן חוכמות, זה מעיד על דברים. אתה רואה הרבה דברים, תראה, למשל, כתר פלסטיק, אין להם למי להעביר את העסק. האבא יסד את העסק, הבנים לקחו את העסק, הנכדים, אף אחד לא רוצה להיכנס לעסק, זה מכרו חלק מהעסק. כתר פלסטיק הגדול,
אתה לא יכול לבוא ולהגיד. יש מחקר בנושא הזה, שליש מהעסקים ממשיכים דור שלישי ורביעי. שני שליש ממשיך דור שני, והשלישי כבר מתפרק.
כן, כי זה, עוד פעם, זה בדיוק מה שהוא מנסה להגיד לנו כאן. הוא אומר לו, תראה, אם זה ממשיך לדור שלישי, אז זה יכול כבר להמשיך. יש לזה המשכיות.
בדיוק.
זאת אומרת, זה הלימוד הגדול, תשימו לב מה אנחנו למדנו ממשפט אחד. אלה תולדות, יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. דבר מדהים. עכשיו, כשאנחנו לא יכולים לדבר על הפרשה, בלי, טוב, יש המון המון דברים בפרשה שאין לזה... בואו אולי נתייחס... בקיצור, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויתר לו השם ותה רבקה אשתו. היא הכרה, כמו בדיוק כמו שרה, יש בעיה, מתפללים, והוא מקשיב לו. שכאן גם יש עוד סוגיה מאוד מעניינת, שיפה תפילתו של צדיק בן צדיק, יותר מתפילתו של צדיק בן רשע, וזה קצת סוגיה מאוד הפוכה, מה שנקרא, כי אתה היית אומר להפך, עד רבה אחד שנולד רשע והוא צדיק, הזכויות שלו יותר גדולות. ואחד, אבל אחד שנולד מצדיק, מצדיק, אז הוא בסדר, זה לא חוכמה גדולה. אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שהסברנו כרגע. כי הזכויות מצטרפות. ברגע שהזכויות מצטרפות, זה זכויות כפולות. אז נכון שהוא צדיק גדול בזה שהוא הצליח, למרות שאבא שלו היה רשע, הוא הצליח להיות צדיק, זה זכויות, זכותו במקומו עומדת. אבל לפעמים המושג הזה של חיבור הזכויות, הוא גם יש לו עוצמה. בכל מקרה, היא נכנסת להיריון, והתרצתו הבנים בקרבה, ואתה אומר, כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. עכשיו, מה שקורה, מה זה התרוצצו הבנים בקרבה? אז הרשי מביא במקום את המדרש הידוע, שברגע שעוברים על בית עבודה זרה, אז עשיו רוצה לצאת, ויעקב נעמד בפינה.
להחזיק לו בעקב.
כן. עכשיו, ברגע שמגיעים ליד בית כנסת, בית מדרש, יעקב רוצה לצאת, ועשיו יושב בפינה, כאילו סותם את האף, מהריח של הקדושה, מה שנקרא, כאילו. אז היא הלכה לשאול...
דווקא יצחק, עשיו הוא היה הפייבורית של יצחק.
לא, זה סוגיה בפני אחת, דיברנו על זה בשנות שנה שעברה. זה, תכף אנחנו נגיע, אם נגיע, אם נספיק להגיע. אבל בכל מקרה, זה לא שהיה כאן פייבורית או לא פייבורית, הם עברו את שתיהם, זה התכלס. אבל יש כאן המון המון דברים שצריך להבין אותם. גם כל הברכה של יצחק, מנוסה, רוצה לברך את עשיו, בסוף מברך את יעקב. יש המון דברים כאן שאפשר, אבל אי אפשר לדבר על הכל במכה אחת. אני מנסה לגעת בדברים שאולי לא דיברנו עליהם בשנים קודמות. עכשיו בוא נראה כאן, למשל, כאן יש גם וורט מאוד חזק על העניין הזה. אז אם היא הולכת לדרוש את השם, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרדו, ולרום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, וימלאו ימיה על הלדת, והנה תומים בכתירותה. עכשיו נשאלת השאלה, עם כל הכבוד, יש לה בעיה, הילדים מתרוצצים בקרבה. עכשיו, באים כאן אומרים שזה יפריע לה, אבל באים ואומרים, שמה, היא גם פחדה על ההיריון. עכשיו זה שהיא הלכה עכשיו, מה בעצם זה ירגיע את העניינים? ובכלל נשאלת השאלה, תגיד, עם כל הכבוד, אם את יוצאת החוצה וזה מה שקורה, למה את לא נשארת בבית? תשארי בבית, אז לא יתרוצצו. אבל זה בדיוק העניין. ויש מה מדרש שאומר, ושתי המדרשים בעצם מתחברים ביחד, זה הדבר היפה כאן. כאשר אומרים, שהם היו בבטן אימם,
נשארי בבית, מילת הריון.
שאומר, דעה אחת עם מה שאנחנו אמרנו, כמו שאמרנו, דרשו לשון ריבה, שהייתה עוברת על פתחי התורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת, ועוברת על פתח עבודה זרה, ועשיו מחרקר לנסות לצאת. דבר אחר, מתרוננים מתרונגים או מתרוננים, אז זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. היו רבים על העולם הזה והעולם הבא. אז אומר הרב זלמן צורוסין דבר יפה. הרי מה קרה? עכשיו, שהיא ישבה בבית, אז היו שתיהם רבים. עכשיו, שהיא הלכה בחוץ, שהיא עברה ליד בית עבודה זרה, אז רק אחד השתולל והשני שתק. כשהיא עברה ליד בית, כן, ליד בית מדרש, עוד פעם אחד משתולל והשני שותק. זאת אומרת, בכל אופן היה יותר טוב שהיא תצטרף בחוץ מאשר בפנים. כי כשהיא ישבה בבית, שתיהם השתוללו. כאן רק אחד משתולל. אבל כאן שואלים שאלה מאוד יפה. מספרים על האחד שהגיע, לבן זה הרב שח זצל הגיע אליו, ושאל אותו, תשמע, יש לנו שתי בתי ספר ליד הבית, בית ספר אחד ותיק, ומאוד ברמה מאוד גבוהה, אבל החבר'ה
לא היה
יד. בית ספר שני חדש שפתחו, כולם באמת חבר'ה אחד אחד, אבל הרמה לא מי יודע מה. אמר כבוד הרב, מה לעשות? לשלוח את הילד לבית ספר עם הרמה הגבוהה יותר, או לשלוח את הילד עם בית ספר עם החברה הטובה יותר? אז הוא אומר לו, אני אענה לך מה הפרשה. אומרים, ישנו מדרש שאומר שכשהתינוק נמצא בימי אמו, בא מלאך ומלמד אותו תורה. אז אני יכול להבין שכשעוברים ליד בית עבודה זרה, עשיו רוצה לצאת החוצה. אבל למה יעקב רוצה לצאת החוצה שעוברים ליד בית מדרש? הרי מלאך מלמד אותו את התורה. יש מורה יותר טוב מהמלאך, אז למה הוא רוצה לצאת?
לראות את המלאך.
לא, הוא לא יכול לראות, הוא רואה את המלאך בבטן, לאיפה הוא רוצה לצאת מהבטן לבית מדרש בחוץ. למה? כשהחבר שלך ללימודים זה עשיו, אז עדיף שתצא החוצה, גם אם תלמד ברמה יותר נמוכה. זאת אומרת, החברה הרעה היא הרבה יותר גרועה, בטח, היא הרבה יותר גרועה מאשר לבוא וללמוד ממלאך תורה. עדיף שתהיה בחברה פחות טובה, סליחה, בחברה יותר טובה, והיא מורה פחות טוב, אבל עם חברה טובה. אז לכן אמר לו לאותה אדם, אתה תשלח את הילד שלך למקום החברה הטובה, גם אם כרגע הרמה היא לא הכי גבוהה, בעזרת השם הרמה תגבר. עדיף שהוא ילך הילד שלך ויהיה בחברה טובה, מאשר שיהיה בחברה לא כל כך טובה עם רמה גבוהה. וזה אנחנו לומדים ממי? מיעקב, שלמרות שמלאך מלמד במיימו מלאותו תורה, אבל אם החברותה שלך זה עשיו, אז עדיף שתצא החוצה, תלמד עם מורה פחות טוב, אבל לפחות לא תהיה עם עשיו ביחד. זאת אומרת, זה חשוב, כמה שחשוב להתרחק מחברה רעה.
כן, זה נכון.
זה נכון באופן כללי, אני
סבור.
נכון, בוודאי, בוודאי, בוודאי. עכשיו עוד נקודה אחת וזה אנחנו נסיים. השבוע מאוד הפריעו לי כמה דברים. אנחנו כאן מדברים, יש כאן דיון שלם על הבארות. כן. יש כאן הסתמות הבארות של אברהם, יצחק פותח כן. אותם, אחר כך הוא בלעות, ברבים איתו, בלגנים שלמים. הם סתמו אותם. והבאר שהוא בעצם פותח זה באר מים חיים. ואנחנו כאן יודעים שהבאר מים חיים זה מדובר, קודם כל, ליד הבארות השתתחו כל האבות, האבות השתתחו ליד הבארות. אם זה השידוך של יצחק, אם זה השידוך של אפילו משה רבנו, זה קורה ליד הבאר, גם יעקב זה ליד הבאר. כן.
לא אותו באר, אבל...
לא משנה, והבאר זה באר מים חיים, אנחנו קוראים לה באר מים חיים, יש באר מים חיים. באר מים חיים זה באר שממנה שואבים מים, והמים מתחדשים כל הזמן, זה מים חיים. מים זה תורה, מים זה חיות העולם, והמים מסמנים, כמו שאמרנו, גם שידוך, אם זה מים חיים, אם אם השידוך מבוסס על התורה הקדושה, אז זה מים חיים, זה יצא מזה קדושה. מעבר לעניין הזה, רק במאמר מוסגר, זה כמו שאני אומר לעצמי, מה זה סתמום פלישתים? יש באר ויש בור של מים. בור של מים זה מים עומדים. המים מתאפשים ואחר כך הם אי אפשר לשתות אותם. ולהפך, הם גם יכולים להרעיל את האדם. לצערנו הרבה אנחנו רואים את התופעות האלה היום, כאשר אני שמעתי את... רעיון היה, לא יודע, ביוטיוב שלחו את זה, של איזה שמחה וססון שהפעילו תחבורה ציבורית בחינם בשבת. איזה גאווה, ואיזה, זה ממש מזעזע לשמוע את זה. מילא, אתה יודע, עושים את הדברים האלה בשקט וזה, אבל לעשות מזכזר, כאילו הם ניצחו וזה, ושואלים את רון חולדאי, שואלים אותו, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה ששבת איך תראה? כמו יום שלישי? זאת אומרת, שואלים את באמת, אתה רוצה ששבת תראה כמו יום חול? לא, מה פתאום? מה, לא, אני רוצה ששבת יהיה שבת יהודית, שבת תראה יהודית.
אבל אתה פותח חנויות, אתה פותח אוטובוסים, אתה פותח
חנויות. אני כותב את זה בדבר תורה השבת. אני, כי זה פשוט כך הרגיז אותי. אתמול גם אני מסתכל על איזה תוכנית, מעלים איזה גברת שחזרה בשאלה. וכתבה ספר על זה, וסיפור שלם, בלה 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 בלה.
גם שי ניצן חזר בשאלה.
מה?
גם שי ניצן חזר בשאלה.
יש עוד פעם, זה דרך אגב, חשוב מאוד לציין.
כל מי שחוזר בשאלה הופך להיות אנטי
בצורה
קיצונית.
כי הסיבה, והסיבה היא, וזה, הנה הוא מה שורש הסיבה. הסיבה היא מאוד פשוטה דרך אגב.
ונדל מתחזר בתשובה.
ואני עליתי על זה, אני עליתי על הנקודה הזאת, שאתה מדבר עם אנשים, אתה שומע מה הרקע ומה הדברים. יש, על פי הקבלה, זה מאוד פשוט. אין רוחניות בלי גשמיות ואין גשמיות בלי רוחניות. זה, וחשוב להבין את הדברים האלה. וזה אחד הדברים שהוא מסביר במערת המכפלה, למשל בשבוע שעבר למד במערת המכפלה, דיברתי על זה כמה פעמים השבוע, מערת המכפלה מסביר הרב אדם סיני, זה הכפילות של הרוחניות והגשמיות. יש את הפנים ויש את החוץ. יש אנשים שהם רק לוקחים את, את הפנים. הם טוענים, אם אני רוחני, אני לא צריך לעשות מעשים. וזה כל כך לא נכון, והוא נתן כמה דוגמאות מאוד יפות לזה. אתה יודע שאתה הולך לדוכן של גלידה, ואתה רוצה לאכול גלידה, אתה משלם לו 20 שקל, הוא אומר לך, טוב, תאכל. הוא אומר, תביא. לא, לא, תאכל במחשבה. מישהו יהיה מוכן לשלם על גלידה ולאכול אותה במחשבה? בן אדם אוהב את אשתו, ואשתו גרה בצד השני של העולם. זה נקרא אהבה? הוא יגיד, אני במחשבה, אני אוהב אותה. בן אדם...
אהבה אפלטונית.
כן. בן אדם יוצא לטיול, ונגיד, אתה יצאת לאילת, בוא נגיד, יגיד לך, מה, תשלם את כמה שעולה, אבל תצא וירטואלית.
תחשוב
שאתה באילת.
תחשוב
שאתה. מי היה מוכן לקבל דברים כאלה? מי? מישהו היה מוכן לקבל דברים כאלה?
לא.
זה לא נורמלי וזה לא הגיוני. לא כאן בעולם הזה. זה צד אחד שאנחנו מבינים שאי אפשר רק מחשבה בלי מעשה. אי אפשר רוחניות בלי מעשה.
נכון.
ולכן אם אתה אוהב את השם, אתה צריך לקיים את המצוות, אתה לא יכול להתיישב לך בצד, להגיד אני אוהב, 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 צריך לעשות פעולות. זה צד אחד שאני מדבר. צד שני...
מה שאתה מדבר עכשיו, זה המון, אני חושב, שהמון אנשים לא מתקרבים לדעת בגלל הדברים האלה.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. אותו זה שחזר בשאלה, הוא היה רק רוחני. הוא התלהב מכל הקבלה, מכל הדברים הלא נכונים. זאת אומרת, הוא לא הבין שהדברים מחוברים לעולם המעשה. זאת אומרת, הוא חשב שאם אני מחובר בניצוצות, איך אומרים? הוא ראה ניצוצות, קדושה, התלהבויות, אבל זה כשאומרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה נביא נזכל בזולחים, מה שאמרנו? היא ראתה, אבל מה קרה? היא נשארה שפחה. כי כשנותנים לך השפע כזה מלמעלה, במכה אחת, ואתה לא יודע איך לעכל אותו, ואתה לא מבין אותו, אז זה לא, זה שום דבר לא, זה חלף, עבר, נגמר. אז הוא, הניצוצות, היו לו ניצוצות, התלהב, נגמרה התלהבות, חזר בשאלה. זה צד אחד. צד שני, מאוד מעניין. זה אלה שבאים ואומרים שאני מאמין לרק מה שאני רואה. אין, אני מאמין רק מה שעולם המעשה, זה העולם, אין. כל דבר, שום דבר אחר הוא לא אמיתי. אז הוא מספר סיפור ברוסיה הקומוניסטית, בבית המועצות, חינכו את הילדים, במיוחד את הילדים, שם רצו לחנך אותם, שאין, אין אלוהים, אין כלום. איך אומרים? המדינה זה אלוהים. והם רצו להוציא מהם את כל האמונה וכל הדברים. אז מורה אחד, מחנך של כיתה של ילדים, רצה להראות להמחיש לילדים את העניין הזה. נכנס לכיתה, אומר, היום אנחנו נעשה תרגיל יפה. הוא מרים את הספר ואומר להם, ילדים, אתם רואים את הספר? אומרים, כן, סימן שיש ספר. אומר, אתם רואים את האשכולית? סימן שיש אשכולית. נרים את העיפרון, אתה רואים את העיפרון? כן, רואים עיפרון. סימן שיש עיפרון. אתם רואים את אלוקים? לא, סימן שאין אלוקים. קם איזה ילד פיקח יהודי חכם, אמר לו, כבוד המורה, גם אני יכול לנסות? אמר לו, בשמחה. אז הוא קם, אומר, אתם רואים את זה? זה טלפון, נכון? סימן שיש טלפון. רואים את זה? זה כפית, נכון? סימן שיש כפית. מרים את העיפרון, אתם רואים את העיפרון? אומרים, כן, סימן שיש עיפרון. אומרים, רואים את המורה? סימן שיש מורה. רואים את השכל של המורה? לא, סימן שאין לו שכל. אבל זה כל כך נכון, זה כל כך אמת, זה כל כך אמיתי. מה, אתה מאמין רק מה שאתה רואה? אבל זה בדיוק העניין. לכן מערת המכפלה...
אתה מכירים את יד יוקוביץ'? הוא אנטי דת, הוא אנטי דת. ואני שמעתי יום אחד שהוא התחיל להתווכח עם בחור חרדי. הוא אומר לו, אני רוצה להאמין בקדוש ברוך הוא, אבל שיראה לי מי הוא. ככה הוא אומר, הוא לא מראה לי מי הוא, אז אני לא יכול להאמין בו.
אבל זה בדיוק זה מה שאנחנו
מדברים. אני לא סתם מציין
לזה.
ובגלל זה אני אומר שיש המון אנשים שחושבים כמוהו.
נכון.
הם חושבים כמוהו, אני רוצה להאמין במישהו. תראה, רוב העולם מאמין במישהו מוחשי שהוא ראה בעיניים. ישו, יש דמות. בסדר? האלילים, אז הם מאמינים בפסל, בבודה, לא יודע מה.
אבל זה בדיוק העניין.
העם היהודי וגם המוסלמים כנראה. מאמינים באלוהים שלהם.
זה לא רק הם, זה כל אחד שנכנס לדברים לעומקה, מבין שיש ישות למעלה. ומבין גם שאתה לא יכול לראות אותה, ואתה יודע, דבר כל כך מופשט שאין לך...
אז לא כולם מבינים את זה.
לא, לא, בסדר, אבל תדע לך שהרבה, מיום ליום יותר ויותר מדענים מגיעים למסקנה שיש אלוקים. כי הם רואים את הבריאה ורואים את הפסם. מה זה אלוקים? זה בדיוק, זה העניין של אמונה. זה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מה זה להגיד בבוקר חסדך? בבוקר אתה רואה.
אתה לא אמור
לראות אותו. זה לא חוכמה. יפה. ברגע אם אתה לא רואה אותו, זה נמונה.
נכון, אתה לא אמור לראות אותו.
זה אבסורד, אתה מבין?
אתה אמור כל הזמן לדבר אליו ולבקש ממנו ולהתפלל ולעבוד אותו. בכל מיני מצבים בחיים.
נכון, לכן, זה בדיוק העניין. כן, כמו שאמרנו, דיברנו על מערת המכפלה במאמר מוסגר. לכן, מערת המכפלה באה ללמד אותנו שאתה צריך גם את הפנימיות וגם את החיצוניות. אתה נמצא בעולם המעשה, זה כמו הנשמה והגוף. אתה לא יכול להפריד את הנשמה מהגוף ולא את הגוף מהנשמה, כי אחד בלי השני בעולם הזה לא יכולים להתקיים. נקודה, זהו זה, נגמר הסיפור. אין סיפורים אחרים. איך הגענו לזה עכשיו בנושא הזה? מה דיברנו? מה זה היה?
על הגוף על הגשמיות והרוחניות.
כן, אבל מה איך...
על השמחה עם האוטובוסים וזה, כאילו זה הגיע...
לא, על הבארות.
על הבארות, כן.
אז...
שאחד עושה, אחד
בער מים חיים. כן, בער מים חיים. אז כמו שאנחנו מסתכלים, רואים, בער מים חיים, זה המים של התורה, המים של חיות אמיתית. בורות נשברים, זה בריא, מה זה סותמים? רוצים לסתום אותנו, רוצים לסתום לנו את העיניי, ומסנברים אותנו מכל מיני טמטומים. אז כמו שאותה אותה גברת שראינו בטלוויזיה ושואלים אותה, היא סיפרה את כל הסיפור, אבל מה שאותי, מה שהדליק אותי זה, אמרים, נו, אז את לא מאמינה באשם. אומרת, לא, אני לא מאמינה באשם. אבל את לא עושה כלום? אומרת, לא, אני מקיימת, יש הרבה מצוות שאני מקיימת. אני בפסח לא אוכלת חמץ, אני מדליקה נרות כל ערב שבת, ועוד ועוד דברים.
הייתה אחת שראינו אותה בטלוויזיה שעברה את הללות, ו...
כנראה שזה זו.
זה זו, זה מה שאמרה.
אז שאלו אותה, למה את... בשביל מה את עושה את זה? בשביל הילדים שידעו מאיפה שהם באו, שידעו מה זה יהדות. ואני מצליח, אני צחק לזמי ותגיד, את מקשיבה למה שאת מדברת? אחרי 5 דקות אמרת שאת לא מאמינה. אם את לא מאמינה, מה את מעבירה לילדים שלך באמת? איזה מסורת? מסורת שלא קיימת? מסורת של מה? מסורת של משהו שאת לא מאמינה, זה שאת מעבירה לילדים שלך, זה כל כך אבסורדי. מה אומר רון חולדאי ששואלים אותו? ברעיון, גם זה שיגע. אז הוא אומר, לא, אני רוצה שבת. אני רוצה, אבל איזה שבת? אתה קובע איך תראה השבת? אמרתי, אנחנו צריכים באמת, תגידו, ניתן לראש עיריית תל אביב להחליט איך מקדמים שבת. לא הרבנים יקבעו איך מקיימים שבת, אלא אי אפשר להפריד דת מיהדות. יהדות זה דת. אי אפשר להגיד אני יהודי ואני לא דתי. אין מושג כזה. כי יהודי בעצם המהות שלו זה קשור לדת. אתה יכול להגיד שהיהודי לא שומר מצוות. אתה יכול להגיד הרבה דברים. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד אין דת. כי יהדות זה לא אזרחות. יהדות זה אמונה. זה יהודי. בזכות מה אנחנו כאן? מה הזכות שלנו כאן? זה הבאר מים חיים. ואסור לנו לתת לאחרים לסתום את הבארות האלה. וזה מה שעושה יצחק, הוא מגלה את הבארות. והוא נלחם עוד ועוד ועוד עד שהוא מגלה את האמת. ואנחנו צריכים באמת מאוד להיזהר שלא להתפתות לאותם בורות מים שהם בורות של מים עומדים. הם לא חיים, אין להם חיות. הם סך הכל יכולים להביא לסוף שלנו. אני רוצה לסיים, מדברים בעניין של הבארות ושידוכים, אז גם לדעת ולהבין כמה שהדברים בעצם הם... לא כמו שאנחנו רואים אותם. המורכבות הזאת של המציאה, של הדברים, מה, איך שהם נראים ואיך שהם באמת. סיפור, אני חושב שסיפרתי לכם את הסיפור הזה. הייתה איזו ישיבה, שתי חבר'ה שם הגיעו לגיל שידוכים ושידכו להם 2 בחורות. אחד, כל החבר'ה מאוד סמכו את השידוך שלו, כי השידוך שלו סיפרו עליה שהיא, מה זה בחורה שעושה חסד כל הזמן? רק חסד, רק חסד, חסד. באמת, אישה של חסד, צדיקה. אז כולם היו מבסוטים בשבילו. השנייה אמרו, היא בחורה טובה, אבל מה? אגואיסטית, חבל על הזמן. רק דואגת לעצמה. התחתנו, ובאמת התברר שזה היה נכון. זאת שעשתה חסד, עשתה חסד. עשתה חסד עם כל העולם, חוץ מבעלה. למה? כי בעלה הוא כמוה. אז היא עשתה חסד עם אחרים, אבל לא עם בעלה. לעומת, האגואיסטית, היא באמת הייתה אגואיסטית, אבל היא ראתה את בעלה בתור חלק ממנה, עשתה הכל בשביל בעלה. עכשיו, זה לא שאני מטיף כאן חס ושלום להיות אגואיסט או להיות... זה לא... הרעיון הוא שאנחנו לא מבינים את התמונה האמיתית עד שיורדים לעומקם של דברים. כי זה שמה שכאילו רע למישהו אחד, זה טוב למישהו אחר. כאן למשל, אותה בחורה עם חסד, זה טוב מאוד. זה לא טוב לנישואים. עם כל הכבוד. עליו צריכים לרחם. על מי צריכים לרחם? על זה שהתחתן עם האגואיסטי, זה שהתחתן עם האשת חסד. זה שהתחתן עם אשת חסד. היא עושה חסד עם כל העולם ולא עם בעלה. זאת אומרת, בעלה סובל. למה? כי היא מוכנה לסבול? זה לא עובד ככה בחיים. לעומת זאת, האגואיסטית, היא בשבילה בעלה, זה היה כל העולם. עשתה הכל בשבילו, כי היא ראתה אותו בתור אני. ולאחרים לא היה אכפת לה. זאת אומרת, הוא, מבחינתו האישית, הרוויח כאן את ה... הוא זכה בפרס הגדול. כמובן, עוד פעם, כמו שאני אומר, לא זאת הדרך ולא זאת הדרך. צריך לשלב את שתי הדרכים. אבל הנקודה המעניינת היא שלא כל מה שאנחנו רואים, זה כמו שאנחנו חושבים. שנזכה, איך אומרים? לעשות את הדברים ולחבר את הפנימיות עם החיצוניות בצורה הנכונה. ובאמת להיות המשך של אבותינו הקדושים, כמו שהם עשו.